אני מתנצל על הצפצופים.
זהו, כן.
הספירה זה ה... זה האיירפרייר במטבח.
אוקיי.
הרבה שלי מכינה לעצמה אוכל.
נייס.
בסדר. אתה עורך, לא? ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של לוגו משחקים גיימפד, פרק 347. אני אילן זרמן, ואיתי...
עופר שוורץ.
שחר גרעין.
מה שלומכם?
מצוין.
מופלא.
איך זה להקליט פרק רגיל של גיימפוד? איזה תחושה מוזרה זאת? לא עשיתי את זה כל כך הרבה זמן.
כן, אני מרגיש out of practice, אני חלוד.
כן, אבל בסדר, נו, אז בשביל המעבר החלק והנעים, ובשביל שלא יהיה יותר מדי שוק, אז בוא נעשה את מה שאנחנו עושים כל הזמן, שזה לדבר על אלן וייק 2.
עכשיו ננסה להשתת על העולם.
כן.
כל פרק מאז שהתחלנו את הפודקאסט לפני 11 שנה, אנחנו מדברים על אלן וייק 2.
לא, אנחנו מדברים על אלן וייק באופן כללי, יאמר. דיברנו על אלן וייק 1 נניח לפני 11 שנה, ואולי דיברנו באמצע שחיכינו לסיקול על המשחקים שהם לא אלן וייק, אבל זה ברור היה שזה מתוך המתנה לאלן וייק 2.
כן, כן.
כל משחק שאי פעם שוחק הוא מתוך המתנה לאלן וייק 2.
כן. אז מה שקרה זה שבאמת לפני שבועיים יצאנו פרק ספשייל על אלן וייק 2, ובו אנחנו ספילרנו בלי חשבון את אלן וייק 2, אבל מה שלא יכולנו לעשות זה לדבר על ה-DLC של אלן וייק 2, כי נועה לא שיחקה בו ולא רצינו לספיילר את ה-DLC. עכשיו אנחנו בבעיה, כי אנחנו לא רוצים לספיילר את אלן וייק 2 לאנשים שמקשיבים לפרק הזה, כי זה לא פרק ספשייל שבתחילתו אנחנו מזהירים על ספוילרים לאלן וייק 2, אבל רמדי מאוד התחשבו בנו מהבחינה הזאת, בכך שהם עשו את ה-DLC, לא, אני רוצה להגיד, לא קשור לכאורה?
סוג של אקראי.
כן, כן.
כן. היקום המורחב של אלן וייק, כזה.
זהו, כן. אז יצא בינתיים DLC אחד מתוך השניים שאמורים לצאת, אחד, השני אמור לצאת קצת, בערך מתי שהפרק הזה עולה, פחות או יותר, ואני חושב שהוא יהיה יותר קשור עלילתית למשחק, אבל נחכה ונראה. הוא מורכב משלושה פרקים, שהם כאילו שלושה פרקים של הסדרה Night Springs, המקבילה בתוך העולם של אלן וייק לאזור הדמדומים, בגדול, שאלן וייק כתב אותה, כי אנחנו לא יכולים להפסיק להיות מטה, ובגדול מה שהם עושים, הם לא קשורים לעלילה של המשחק, אבל הם עם דמויות מהמשחק פחות או יותר, ויש להם כל מיני תמות שקשורות למשחק. יש שלושה פרקים בגדול, אחד מהם זה לראות בהרבה אנשים עם שוטגן, מבחינת התמות, אני לא אכנס לפרטים של שטורים, אחד מהם זה לראות בהרבה אנשים עם שוטגן,
אבל מאהבה, מתוך אהבה.
אבל מתוך אהבה, כן. אחד מהם זה להסתובב באזור חשוך, ושמדי פעם אנשים יקפצו עליך ותצטרך לראות בהם, שזה גם תמטי, זה יותר...
זה לא פשוט אלן וייק?
זהו, כן, הוא הכי קרוב, אני חושב, לאלן וייק ב... באופי שלו. הכי קרוב לחלקים של סאגה לפחות.
זה כמו אלן וייק 2, אבל יותר פאנז של קפה.
כן, כן. הם גם ממחזרים...
אפילו יותר פאנז של קפה.
כן, הם ממחזרים גם את הסביבות מהמשחק, אבל עם טוויסטים מסוימים. חכו ותראו, מה שנקרא. והשלישי, הוא מזכיר את אלן וייק 2, במובן שהוא דפוק בשכל, ואין לכם מושג מה הולך שם, ולאן הם ייקחו את זה ב-10 דקות הבאות.
כן, תיאור מדויק סך הכל.
כן, אז אני לא אכנס כאמור לספוילרים של מה בדיוק הולך בכל אחד מהם, אבל בגלל שבכל זאת אנחנו רוצים לתת איזשהו ערך מוסף, תגיד ביקורת, אני אגיד שאתם תוהים אם אולי אם שווה להוציא על זה את הכסף אחרי שסיימתם את אלן וייק, או שזה סתם סחיטת כספים מצד רמדי, ווואו, ממש שווה להוציא על זה את הכסף. הם מאוד מאוד טובים. כל אחד מהשלושה פרקים, כל אחד בצורה אחרת. ברמה אישית, את השני הכי פחות אהבתי, אבל כאילו אם זה הכי גרוע מביניהם, אז המצב שלנו מצוין. כאילו, השני היה בסך הכל בסדר פלוס. שני אחרים מדהימים ופנומנליים בעיניי.
השני הוא מדהים אם אתה אוהב את קונטרול, אני חושב.
כן, כך מספרים.
כן.
קונטרול הוא אחלה.
כן,
שלא לאהוב.
המסקנה העיקרית מהפרק של אלן וייק זה שאני צריך לשחק בקונטרול.
חד משמעית.
זה בגדול המסקנה, זה לא מסקנה חדשנית,
זה באופן כללי נכון, כן.
זה נכון לכל אדם שאוהב דברים טובים.
כן, סבבה.
אוהב את מה שטוב ולא אוהב את מה שרע.
קונטרול ו-Red Dead Redemption 2. anyway, אז זהו, אני חושב שאין לי עוד מה להגיד עליו. הוא טוב מאוד. תשחקו, אם אהבתם את אלן וייק.
וייק.
שחר, אתה רוצה להוסיף משהו?
דיברתי עליו, הזכרנו שהוא, אני נורא אהבתי אותו, אמרתי את זה כבר. נזכיר שוב שהוא לא ארוך. כל פרק מהשלושה פרקים הוא בערך 45 עד שעה. 45 דקות עד שעה. לא מעבר. וזה נורא נחמד, זה כיף לשבת ופשוט לשחק בפרק, ויש לך מין סיפור קטן מאוד מאוד מצחיק בשלושת המקרים בעיניי, ואם אהבתם את אלן וייק ואת השטויות מטה שהם עשו בסיפור שלו, אז אתם מאוד טובו גם את
ה-DLC. כן, אז אוהו, יהיה לכם מטה.
כן.
אחלה. ואחרי ששחקתי ב-DLC של אלן וייק 2, אני לא עברתי עדיין לקונטרול, אני צריך להשלים משחקים מהעבר... בסדר מסוים. אחד מהדברים שהיו מאוד גבוהים ברשימה שלי להשלים היה ג'די סורווייבר משנה שעברה, שמוד שישחק בו ואז לא יצא כי לא יצא לשחק בדברים בכלל. דיברנו עליו בפודקאסט כמה וכמה פעמים, אז אין לי הרבה, אני חושב, מה להוסיף על הביקורות היותר מפורטות שהגיעו יותר חוק מני במשחק מאלה, חוץ מלהגיד שאני מגיע אליו סדר גודל של אחרי שנה, אני חושב, של תיקוני בגים ופאצ'ים, כי היו איתו קצת בעיות טכניות לפי השמועות במקור. ואני מגיע אליו גם ממחשב חדש, שזה לא הוגן, לאנשים ששיחקו אותו על פלייסטיישן 5, אפילו לפני שידענו שיהיה כזה דבר, פלייסטיישן 5 פרו, והוא נראה מאוד מאוד טוב. אבל מאוד. והוא גם כאילו עובד חלק ומדהים. אני משחק אותו על טלוויזיה 4K, ואני כזה סנוב, כי קניתי מחשב חדש, אז אני רוצה לראות את זה, שמעלה את הכל לרמת פירוט גרפית הכי גבוהה, ווואו, נראה יפה. וגם עובד חלק. זה יכול להיות תלוי, פשוט עניין של המחשב שקניתי, אבל הוא גם עובד, לא נתקלתי בנפילות פריימים חשודות יותר מדי במהלך המשחק. כן, הייתה לי קריסה פתאום מתחת, בלי שום סיבה. אז זה לא שהכל מושלם, אבל בגדול אני מניח שאחרי שנה של פאצ'ים, המצב הטכני שלו השתפר משמעותית מבחינת כמה חלק הוא עובד. אז זהו, זה מה שבעיקרון אני רוצה להגיד עליו, הוא מאוד טוב, כמו שאנשים אמרו שדיברו עליו בפודקאסט לפני שנה, כמה זמן, הרבה זמן.
כמות כלשהי של זמן, כן.
כן, אבל בסדר, טוב. אני עכשיו בו, והוא כיפי מאוד, ואני מזכיר לי עד כמה אני לא אוהב מכניקה של פרי בתזמון הנכון, או דודג' בתזמון הנכון, במשחקי third person combat, ושג'די, משחקים שאתה עושה בהם את זה עם לייטסאבר, זה המשחקים היחידים שבהם אני מסוגל לסבול את המכניקה הזאת. אז בסדר, סבבה. נפרגן לו על זה.
הוא גם מאוד מאוד סלחני עם הפרי שלו.
כן, 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 אני כאילו בהתחלה הסתבכתי בו, מאוד הסתבכתי לבוס הראשון, ואני לא משחק על רמה יחסית גבוהה, אבל עדיין הסתבכתי לבוס הראשון בצורה כזאת שהרגשתי, אוקיי, בסדר, אני לא אוהב את המשחקים האלה, כי אני לא אוהב אותם, לא כן, לא טוב בהם, מה אני מפספס? עד שכאילו נפל לי הסימון פתאום, שכזה ידעתי, אבל לא, הרבה זמן לא תרגלתי אותו, שזה שאתה עושה פרי מוצלח לא אומר שהאויב מפסיק יתקוף אותך. כי בהתחלה אתה עושה את הניחם נגד המוקס, ואז בכל פעם שאתה עושה פרי אחד מוצלח, זהו, הם פחות או יותר מתים. אז כאילו, אבל אז אתה מגיע לבוס ואתה עושה פרי מוצלח, אבל לא, יש עוד שתי התקפות, כאילו, ליינד אפ, מחכות להרביץ לך, אתה אשכרה צריך להכיר את האנימציות של ההתקפה שלו, וכאילו לקח כמה רגעים שהסימון של זה ייפול. ואז אחרי שזה קרה, אז הלך לי הרבה יותר טוב מאז, מהרגע הזה והלאה. אז, אבל בסדר, טוב, אוקיי, נו, אם זה מה שצריך לסבול כדי להרביץ סטורמטרופרס עם לייטסאבר, אז נעשה את זה.
אתה גם לא חייב מאוד לסבול, כי באפשרויות של הרמות קושי, ברמות קושי יותר נמוכות, החלון פרי ממש גדול.
זהו, אבל אני כן אענה שיש כאילו הרבה אויבים, ושהקרבות נגדם לא נגמרים מהר מדי, אז אני עדיין מנסה את זה על רמת קושי גבוהה יחסית.
אחלה.
כאילו, ובסדר, יש בו מספיק כיף בשביל לפצות על החלקים שאני לא אוהב. אני דחפתי הרבה סטורם טרופרס מאג'נס חסרי מעקי בטיחות, כמו שקורה בסטאר וורס לפעמים. וכשאתם מגיעים לפאזל, כולם התלהבו מזה לפני שנה, ואני צריך להביא זה עכשיו. כשאתם מגיעים לפאזל, אז הוא שואל אתכם אם אתם רוצים שיתנו לכם רמז או לא, לגבי הפאזל. ואם אני אומר לא, אז הוא לא אומר שום דבר. זה מדהים. איך אני אוהב שהפיצ'ר הזה קיים במשחקים. כן, אז זהו. ג'די סורווייבר, אחלה משחק.
יופי של פיצ'ר.
כן.
שמעתם את זה כאן לראשונה.
כן, כן, לראשונה. טוב, אז יאללה, בואו ננסה, תעברו עכשיו ותדברו על דברים יותר עדכני ממני.
אחלה.
כמו נייר אוטומטה, לא סתם, כן.
עמדתי להגיד, זה לא יהיה קשה, אבל תכלס, זה לא היו כאלה משחקים משנים שדיברת עליהם, כאילו, שניהם משנה שעברה נראה לי, או שנה שעברה ולפני שנתיים.
זה נכון, כן. הטכנית ה-DLC של אלן וייק 2 הוא אפילו חדש.
כן.
כן. בסדר, אבל עדיין, לא יודע, את השם החם היום, כאילו ממש היום, החודש הזה, זה מטאפור.
כן.
ככה מספרים. אז יאללה, כן. לא יודע, שחר.
כן, אז אני אדבר על, אני שחקתי כמה משחקים, אחד מהם לא מאוד חדש, אבל יצא לפני חודשיים בערך, אחד מהם ממש חדש, ואחד מהם בכלל לא חדש. נתחיל עם הקימבוט. דיברנו על הקימבוט מעבר לפינה, בפינה שלנו, מעבר לפינה. זה משחק קטן מיוצרים של פאמפקינג ג'ק, שזה מין משחק פלטפורמינג תלת-ממדי דאבל איי או איי וחצי, איך שאתם רוצים להגדיר את זה, שלקח, בגדול לוקח השראה גם הקימבוט כמו קודמו, לוקח השראה ממשחקי פלטפורמינג בפלייסטיישן 2, שזה משחקים שאני גדלתי עליהם באופן אישי. רצ'ט
וקלנק.
רצ'ט וקלנק, אז זהו, אז הופתעתי לגלות שהוא לא כל כך דומה לרצ'ט וקלנק, חוץ מהעובדה שיש שם רובוטים, כל העולם הוא רובוטים, אז זה כזה כמו רובוטריקים, אבל לא בכדור הארץ, אלא בכוכב שלהם, שכולם רובוטים, כל יצורים החיים הם רובוטים.
סייברטרון.
כן, סייברטרון. אז כל היצורים ביקום הם רובוטים, יש רובוטים שהם טובים, ורובוטים שהם פחות טובים, ואתה רובוט מגניב, שנראה קצת כמו רצ'ט, ויש לך איתך רובוט מעצבן, שהוא קצת כמו דקסטר בגדול, והמשחק הזה, כמו קודמו, גם מאוד דומה לג'ק ודקסטר, אז נורא נהניתי ממנו, שיחקתי בו ממש מהר, הוא לא סופר קצר, אבל ישבתי עליו כל יום יחסית הרבה, כי פשוט היה לי נחמד להיות בעולם הזה, ולעבור את האתגרי פלטפורמינג, ולעשות דש באוויר, ולראות בכל מיני יצורים עם ארבעת הנשקים השונים פחות או יותר שיש לי, וזה היה נורא נחמד, וכזה שדרגתי נשקים, הכל היה מאוד בסיסי, ולא חידש שום דבר, ונראה אחלה, בגלל שזה ב-Unreal Engine 5, אז זה נראה כזה נוצץ ומבריק במידות הנכונות.
ואז?
ונהניתי ממנו מאוד. הוא לא טריפל איי, סופר מלוטש, הדש, היה לי כיף, אבל הוא לא הכי מדויק, הקפיצות לא 100% דיוק, זה לא מריו אודיסי. וזה נחמד וזה בסדר. לפעמים יש מקום גם במשחקים כאלה. עליי הוא נפל בדיוק בזמן, הוא עלה מעט דולרים, הוא עלה לי כ-20 דולרים, זה היה בדיוק מה שהייתי צריך כשהוא יוצא, אז שיחקתי בו עד סופו, ומציתי אותו כשזה הגיע לסוף, ולא לא הרגשתי שזה היה קצר מדי או ארוך מדי, זה היה לי ממש בול. אז אם אנחנו עושים משחק קטן וזול, ממבטחים שבבירור ממש ממש אהבו משחקי פלטפורמינג קצת מדהים בפלייסטיישן 2, אז הקימבוט הוא בחירה נאה ביותר.
אחלה. אני ציפיתי לטוויסט איך שדיברת עליו וכזה, אבל... לא, זה גם טוב.
לא טוויסט, הוא עושה בדיוק את מה שהוא מתכוון לעשות. הוא לא מפספס, כי הוא לא מכוון מאוד רחוק, הוא מכוון באופן צנוע, הוא קופץ מתחת לפופיק, ומצליח לעבור בדיוק את הרף שהוא רצה לעבור. משחק נוסף ששיחקתי, הוא קצת פחות חדש, הוא ניר אוטומטה. ניר אוטומטה הוא משחק של במאי משחקים בשם יוקו טארו, יש לו קריירה ענפה, המשחק הזה קשור גם כן למשחקים הקודמים שלו, היה את ניר, שיצא לו רימק לא כל כך מזמן, בשם ניר רפליקנט, לפני ניר הייתה סדרת משחקים בשם דרקנגארד, בפלייסטיישן 1, שגם הוא הוביל אותה, וניר הם סוג של סדרת בת של הסדרה הזאת, שכבר די הסתיימה וכנראה לא תמשיך, ואיכשהו קשור אליה באופן קצת חלש, סוג של קווי זמן מקבילים וכל מיני שטויות כאלה. וניר אוטומטה יצא לפני בערך 7 שנים, ב-2017. והוא עשה משהו שכל המשחקים הקודמים של יוקו טארו לא הצליחו לעשות, והוא היה ממש ממש פופולרי. הוא מכר מיליוני יחידות. הסיבה העיקרית, אני מאמין, היא שהוא, בניגוד למשחקים הקודמים, הוא טוב. הוא...
כן, כן. זה מאוד עוזר. אני שיחקתי בו ואני מסכים.
כן, הוא עושה את מה שהוא עושה היטב, הם שיתפו פעולה עם פלטינום גיימס, אז מערכת הקרב מאוד סנאפי ומהירה, האנימציות של המערכת קרב מרהיבות ביופיין, המוזיקה, זה, האמת שהמוזיקה מצוינת, וזה לא משהו חדש במשחקים של יוקוטרו, המוזיקה גם בניר הייתה מצוינת, ולהבנתי גם בדרקנגרד, לא יצא לי לשמוע ממנה כלום, אבל המוזיקה מדהימה, אני... חוץ ממשחקי פיינל פנטזי, אני לא חושב שכל כך נהניתי ממוזיקה במשחק לפני כן. ממש, ממש אהבתי את המוזיקה, מוזיקה באזורים שונים כמו שהיה נהוג במשחקים יותר קלאסיים, תמות של דמויות, תמות של אירועים מסוימים, ומגוון מאוד מאוד מרשים של מוזיקה. המוזיקה, הפסקול מאוד מאוד הרשים אותי במשחק הזה, אבל המשחק עצמו מאוד מאוד הרשים אותי. ניר אוטומטה, זכה להצלחה שלו, למרות השטויות של יוקו טארו, שזה מושג, זה ביטוי מקצועי, השטויות של יוקו טארו. אם נניח לקוג'ימה יש את השטויות שלו, של, אני עכשיו אעשה סצנת מעבר של 3 שעות, ואף אחד לא יבין מה זה יש שם, בגלל שכל הכתיבה ממש מחורבנת, למשל. אז השטויות של יוקו טארו זה שהוא לא כל כך מסכים שהמשחק שלו יהיה בז'אנר מסוים, למשל. לפעמים הוא עושה משחק, נכון, הוא עושה משחק פעולה מגוף שלישי, אבל הוא גם רוצה שזה יהיה שמאפ, והוא גם רוצה שזה יהיה הרפתקת טקסט. אז זה יהיה. ולפעמים גם זה יהיה טווין סטיק שוטר, כי מתרשק לו שזה מה שזה יהיה, זה מה שהמשחק הזה יהיה. והמשחק הזה עושה את זה, מבצע את זה בצורה ממש ממש מקסימה וטובה בעיניי. הוא פשוט, בכל רגע הוא יכול לשנות ז'אנר, ואתה צריך פשוט לזרום עם זה, ואני זרמתי עם זה ונורא נהניתי מזה. ומשהו שמאוד הפתיע אותי בנוגע אליו, זה שהוא לא תרחני. מאיזה בחינה הוא לא תרחני? ניר מאוד ידוע כמשחק המקורי, מאוד ידוע כמשחק מאוד מאוד תרחני. יש בו המון משימות שהן פשוט מעצבנות. יש שם כל מיני משימות ליווי, שעושות את החטא הקדמון של משימות ליווי, שהדמות שאתה מלווה יכולה למות, וגם יותר איטית מהמהירות ריצה שלך, ויותר מהירה מהמהירות הליכה שלך. אז אתה קודם צריך ללכת ולעצור, ללכת ולעצור, ללכת ולעצור. וזה משימות ממש ארוכות. אז בניר אוטומטה...
זה, יש... זה קטע כזה סטנדרטי של אסקורט מישנס במשחקים. בדרך כלל זה החלק המעצבן שלהם.
אז נכון, אז בימינו, כן, אז בימינו מצליחים להימנע מזה בהרבה מקרים. דואגים שהאסקורט מישן יהיה יותר נעים לעשייה. ובניר אוטומטה יש משימות כאלה, אבל הן ממש קצרות. אתה מבין שהוא עושה אותם לא כי הוא חושב שזה בהכרח עיצוב משחק מדהים, אלא בגלל שבגדול... זה איזשהו נוד למשחק הקודם, והוא רוצה להגיד, היי, זה קרה במשחק הקודם, והמשחק הזה הוא המשך, הוא ממש ממש המשך אגב, הסיפור שלהם קשור באופן הדוק, למרות שיש הבדל של אלפי שנים בין הסיפורים.
ואפשר לחלוטין להתעלם מזה ולשחק בניר אוטומטה בלי לגעת במשחק המקורי, וזה מה שהרבה אנשים עשו.
אפשר חד משמעית.
ואני אגב חזרתי, אני לא יודע אם לך יצא לנסות, אבל אני... כשיצא הרימאסטר של הרפליקנט, ניסיתי אותו, והוא לא כיף.
הוא לא...
פשוט לא משחק כיף.
לא, הוא לא עשוי באותה רמה, ממש ממש לא. הסיפור שלו, אני צפיתי בפלייפוד שלו, הסיפור שלו מאוד מעניין בעיניי, המוזיקה אצלו במשחק מצוינת, אבל המכנית, העיצוב משימות שלו, לא טוב. הוא עובר את הגבול בכמה שהוא תרחני ומעצבן. ניר אוטומטה, לא שיחקתי במקור, בין השאר בגלל החשש הזה מהתרחנות. בין השאר בגלל שהוא ידוע בתור משחק שאנשים שנורא אוהבים אותו אומרים, כן, אבל אתה צריך לסיים אותו 5 פעמים, שזה משהו נורא מבהיל כשאומרים לך, אתה צריך לסיים את המשחק הזה 5 פעמים, כדי להבין מה קורה באמת. וזה לא באמת נכון.
זה גם לא באמת נכון, כי זה לא, כאילו, כן, המשחק, זה קטע מוזר של המשחק, זה לא לסיים אותו 5 פעמים, זה 5 חלקים של הסיפור.
נכון. גם זה לא, וגם אם אתה חוזר על דברים מסוימים, על רוב הדברים אתה לא צריך לחזור, המשחק מאוד צלחני בא, נניח, משימות צעד, אם אתה סיימת משימת צעד, אז גם בפלייפור השני שלך, אתה לא חייב לחזור עליה, יש לך את המשימה הזאת מסומנת כנכונה, וגם המשחק מעוצב בהתאם לכך שאתה רץ אותו יותר מפעם אחת, יש משימות צעד שבבירור אתה לא אמור להשלים בריצה הראשונה שלך. יש משימות צעד שהמשימה, אתה מסיים אותה כשאתה נלחם באיזשהו בוס ברמה 50, ואת הריצה הראשונה אתה מסיים ברמה 25, אתה לא באמת יכול לעשות לו נזק. דברים כאלה, אז צריך לא לחשוש מזה, זה מה שרציתי להגיד לגבי הצורך לסיים יותר מפעם אחת, כדי לראות את הסוף, quote unquote, האמיתי, צריך לא לחשוש מזה, זה עשוי בצורה טובה, שמטיבה עם השחקן, זה לא, בעיניי, לא תרחני, הוא לא הכריח אותי לחזור על דברים סופר ארוכים ומעצבנים, הוא עושה את מה שהוא עושה היטב מהבחינה הזאת, ומה שאני יכול להגיד על הצורך הזאת, אז לרוס את המשחק יותר מפעם אחת, לסיים אותו, להגיד לקרדיט יותר מפעם אחת, זה שזה היה לי מאוד כיף. זה היה לי ממש נחמד, היו משמעויות לזה שסיימתי יותר מפעם אחת, זה מתאים לתמה של הסיפור, יש שם הרבה מאוד, בדומה לאלן וייק אגב, יש שם הרבה מאוד אזכורים ודיבורים ומטאפורות למחזוריות ודברים שחוזרים על עצמם ודברים ש... ומעגל של אלימות שמישהו תקוע בו.
ואני אגיד, עם כל הדיבורים האלה, עם כל הדיבורים האלה על מולטיפל פלייתורס וכל זה, בסך הכל, בכל החמישה קוט אנד קלוט פלייתורס האלה, אני חושב שיש, כאילו, זה 3-4 שעות של דברים שממש חוזרים על עצמם.
נכון, רוב הדברים שאתה עושה
הם
חדשים.
וגם שם הם מוסיפים קצת פרספקטיבה אחרת.
נכון מאוד. וכל זה, אני סיימתי את המשחק טכנית 5 פעמים, שזה, הגעתי מסוף A לסוף E, סוף E זה הסוף ה... קנוני הרשמי. זה לקח לי 35 שעות. זה לא איזה פרסונה 5 עכשיו, זה לא 120 שעות מהחיים שלך, זה ממש משחק בעיניי מפוקס ומהודק, הוא עושה את מה שהוא עושה בכוונה והיטב. ואני מאוד נהנתי ממנו, ורציתי, אז אני רשמית מאוד מצפה למשחק הבא של יוקו טארו, וההפתעה הכי גדולה שלי ממנו שרציתי להזכיר, זה שהוא ממש, ממש משחק מודרני, מהבחינה של, הוא משחק עולם פתוח, העולם לא מאוד גדול, אבל הוא פתוח, יש שלל משימות על המפה שאתה צריך ללכת, על המפה יש סימון אדום, ואתה הולך לסימון הזה, ומוצא את המשימה שלך, ועושה סייד קווסט, ואז יש לך בקווסט לוג, וי על הסייד קווסט, שזה נורא מספק ונחמד, והוא ממש טוב בעיניי ב... לספק את היצר הזה של, אני עושה משימות, אני ממלא את האתגרים שהמשחק מעמיד בפניי, וזה מספק ונחמד, ויש תחושת גדילה כל הזמן ביכולות של הדמות ובכוח של הדמות. הוא מאוד ידידותי מהבחינה הזאת, הוא מאוד, הוא לא out there, הוא לא fringe מהבחינה הזאת, למרות שהסיפור שלו במידה רבה כן fringe, כי יוקו טארו לא אדם שפוי לחלוטין. ואני אומר את זה עם המון חיבה.
כן, הסיפור שלו מאוד טוב, כן?
כן, בעיניי
הוא מאוד מוזר.
הוא מוזר, הוא בהחלט נהיה מוזר כשאתה רץ אותו בפעם השנייה והשלישית, ומבלבל, וקצת לא בהכרח הגיוני לחלוטין בכל הפינות שלו, אבל מאוד טוב ומאוד אפקטיבי בעיניי, והיה לי הרבה יותר אכפת מדמויות מסוימות משציפיתי שיהיה לי, וזה מגניב. אני ממש נהניתי ממנו, ואני שמח מאוד ש... פתאום הוא היה במבצע ויחסית זול, וקניתי אותו ונכנסתי לה, ופשוט, הוא פשוט שאב אותי לחלוטין, ושיחקתי בו ממש ממש המון, ממש ממש מהר. אז אני מאוד ממליץ עליו, למרות שכבר עבר זמן, הוא התיישן היטב, הוא רץ על מחשבים מודרניים ממש ממש מהר, וממש ממש טוב. יופי של דבר.
אני אגיד שני דברים ממש בקצרה עליו, למי שמתעניין מהתיאור הזה, אחד, שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, אחד המשחקים החביבים עליי מהרבה שנים האחרונות, קשה להגיד שזה, הוא היה משחק השנה שלי 2017, כי זה היה 2017, אבל הוא היה מדהים. ושתיים, אם אתם מתכננים לשחק בו, קחו בחשבון שהוא נפתח ממש ההתחלה שלו, זה קטע של איזה 40 דקות של... הרבה מאוד כאילו שמאפ ואז קרבות ואז קרב בוס, וזה מאוד ארוך ויחסית קשה ובלי צ'ק פוינטס. ברגע שעוברים את זה הוא נהיה מאוד סביר מבחינת שמירות וכאלה, אבל את ההתחלה הזאת יכול להיות קשה לצלוח.
אוקיי, אני לא חווי, הוא לא היה קשה, לא חושב שהוא היה לי קשה בשום שלב, לא שרקתי באיזה, לא זוכר אם יש לו אפילו רמות קושי, אבל הוא היה לי מאוד דידותי, הרגיש לי. ממש התחברתי למכניקות שלו.
כן, כן. אין ספק.
כן.
חוץ מההתחלה הזאת.
כן. יופי של משחק, באמת. אני ממש שמח שחזרתי אליו ושיחקתי בו.
מגניב?
אחלה.
משחק נוסף שהתחלתי לשחק, הוא מטאפור ריפנטזיו.
מה, לא סיימת אותו עדיין?
לא סיימתי אותו עדיין, באופן מפתיע. המשחק החדש של אטלס, אטלוס, המפתחים של פרסונה 5, הם התפרסמו מאוד עם פרסונה 5, הם כמובן פיתחו את כל סדרת פרסונה, ואת שין מגמי טנסי לפני כן. אז זה המשחק הראשון שלהם, שבגדול, מאז שין מגמי טנסי, שהוא IP חדש לחלוטין, הוא לא מתרחש בבית ספר ביפן, שזה מאוד מהפכני מבחינתם. הוא מתרחש במין עולם פנטזיה די אפל, ההשוואה האוטומטית זה משחקי הכס, כי זה עולם פנטזיה אפל ולא הוגן, ויש גזעים ששווים יותר וגזעים ששווים פחות, והמון פוליטיקה ותחכים, ורצח פוליטי שפותח את המשחק, והוא סובב סביב בחירות, בגדול. לא בחירות מאפנות כמו שלנו, שאנחנו צריכים ללכת ולשים חתיכת נייר במעטפה, ואז סופרים את החתיכות נייר, אלא בחירות קסומות ומגניבות, שהמלך שנרצח בתחילת המשחק, הטיל כישוף, והכישוף הזה בעצם מאפשר לו לדעת מה בליבם של כל אזרחי הממלכה.
אה, אוקיי.
כן. והאיש שיש לו הכי הרבה תמיכה להיות המלך הבא, הוא יוכתר למלך, וזה לא משנה מי, הוא לא חייב להיות איזה כהן בכיר, הוא לא חייב להיות מצבי פופולרי, הוא יכול להיות מכל גזע, הוא לא חייב להיות מהגזעים הנחשבים, הוא יכול גם מהגזעים שהם נחשבים פושעים ומלוכלכים, והמקור לכל מה שרע בעולם. ואתה משחק דמות שרוצה להיבחר, והדמות שלך היא במקרה אלדה. זה השם של הגזע שלו, והאלדה, בשונה מכל שאר הגזעים שחלקם יש נניח אוזניים של כלב, לחלקם יש כזה אוזניים ממש ארוכות בגלל שהם אלפים, לחלקם יש קרניים, אז האלדה הוא נראה כמו סתם איש. ובהתאם, הם הגזע הכי שנו, שכולם ממש ממש מרביצים לו, אפילו הגזעים הפחות נחשבים, גם הם מרביצים לאלדה. אז זה הגזע הכי פחות טוב. ולמרות זאת הוא מנסה למצוא את התמיכה של האנשים סביבו ושל האזרחים בממלכה, כדי להיבחר למלך ולהביא לשינוי. והשינוי הזה הוא נוקח השראה מספר פנטזיה, שהוא תמיד נושא אותו איתו, ובספר הפנטזיה הזה מסופר על עולם ללא קסם, שאנשים חיים בו בתוך אזורים אדירים עם בניינים שעשויים מזכוכית ומתכת, בגבהים בלתי אפשריים, ושמה החוקים הם כאלה שלכולם יש את אותם זכויות. ואין הפרדה בין גזעים שונים, וכולם חיים בהרמוניה, וזה אוטופי לחלוטין. העולם הפנטסטי הזה בספר הוא למעשה, בבירור, העולם שלנו, אבל הגרסה הממש אוטופית שלו, של באמת אין אפליה, כן. ואין גזענות, וכן הלאה. ובגלל שאין אפליה ואין גזענות, גם אין מלחמות, וכולם מסגשגים, וכולם חיים בצורה מאוד נעימה. וזו השאיפה של הדמות הראשית. לא שיחקתי בו המון, שיחקתי בערך 5 שעות. מאז שהוא יצא כבר גילינו שמדובר בהשקה המצליחה ביותר של אטלוס אי פעם, הוא מחר בתוך יום יומיים, הוא מחר כמיליון יחידות, והוא JRPG ממש אב קרס ועסיסי, ואם למישהו מתחשק JRPG, אז זה ה-JRPG לשחק השנה. לפחות מאז פברואר.
זה לא מפתיע אותי שהוא מחר, שהוא המשחק ההשקה הכי טובה שלהם, כי זה המשחק שבא אחרי פרסונה 5, שזה מה שכולם שיחקו.
נכון, גם הרימייק של פרסונה 3, פרסונה 3 רילוד, שיצא לפני כשנה, גם היה המשחק עם ההשקה הכי טובה שלהם אי פעם, אז הם ממש בשוונג, הם לקחו את פרסונה 5, ואז הם בשוונג ממש ממש נחמד, ואני מאוד בעד זה, כי אני חושב שהם עושים עבודה מצוינת. המשחק מאוד מעניין מבחינה מכנית, יש בו המון דקויות ופינות מכניות מעניינות במערכת קרב שלו. בגדול זה JRPG עם מערכת של מקצועות. ואת המקצועות האלה אתה יכול להחליף כמה שבא לך, לא באמצע קרב, אבל כמה שבא לך. כל דמות יכולה להיות כל מקצוע, כל מקצוע שלמדת או ששחררת, אתה יכול לתת אותו לכל דמות שאתה רוצה, ואין ממש מגבלות על זה. המקצועות גם מתפתחים, אז אתה יכול לעשות להם דיג'יגדל, שזה תמיד נחמד במשחקים, אני תמיד אוהב לעשות דיג'יגדל במשחקים.
לעשות מה?
דיג'יגדל.
מה?
דיג'יגדל, זה כשדיג'ימון הופך לגדול יותר.
וואו, מעולם לא שמעתי את המילה הזאת.
זה כי משום מה אתה לא מעורה בדיג'ימון.
איך אתה לא יודע מה...
איך בעברית.
בסדר, גם לי לא המושג, בסדר.
מצטער, מעולם לא יצא לי לקרוא או לשמוע או לראות דיג'ימון בעברית.
לי גם באנגלית לא יצא, בסדר.
דיג'יבולושן, בלאז. כן, אז זה נורא נחמד. מהבחינה הזאת יש כל מיני שילובים בין מקצועות שונים, אם יש לך שני דמויות עם מקצוע, עם שתי מקצועות שאיכשהו משתלבים, יכולים לעשות הקפה מיוחדת, למקצועות יש חולשות ספציפיות, יש קסמים מסוגים שונים, יש למקצועות שונים, כל דמות, כל מקצוע הוא בגדול פרסונה, אם שחקים פרסונה 5, אז יש פרסונות שיש להם עיצוב נורא מגניב ומעניין, ואם אתה מחליף פרסונה, אז אתה מחליף גם את הסט יכולות שלך, אז אותו דבר במקצועות במשחק הזה, רק שהם עם עיצוב קצת פחות מעניין בעיניי, הם כולם קצת דומים, הם אפורים עם אור כתום, כזה אפורים בגלל שריון ואור כתום. יכול להיות שכשאני אראה עוד מקצועות כאלה, אז אני גם אתוודא לעיצובים קצת יותר מעניינים, אני לא יודע, אני מקווה. וזה ממש נחמד, המורכבות הזאת של מערכת הקרב עובדת ממש ממש טוב, הזרימה של מערכת הקרב כיאה למשחק של המפתחים האלה, היא ברמה הגבוהה ביותר שיש בז'אנר, אתה נכנס לאיזשהו פלואו ממש ממש כיפי, שהכל, אתה לוחץ על הכפתורים כמעט לפני שהתפריט מופיע על המסך, מרוב שהכל מאוד מהיר וחלק, אז המשחק הזה בעצם מאוד מעניין גם מבחינת הסיפור שלו, והעולם שלו, ובניית העולם שלו, וגם מבחינה מכנית, שזה שילוב מאוד פוטנטי, ואני מצפה מאוד לגלות עוד ממנו, אני כן יכול להמליץ עליו, אבל לא ללא סייג, יש שני דברים אני חושב שאני פחות אהבתי בו, אחד מהם זה שהוא מאוד רועש גרפית, העיצוב האמנותי מאוד יפה ומאוד מפורט, ומאוד מובדל מהסגנון של פרסונה, הוא לא אנימה מודרני עם טקסטורות חלקות, הוא אנימה עם טקסטורות שנראות כאילו הכל צויר על קלף, אז הטקסטורות הרבה יותר עם הרבה יותר פרטים, וזה נותן איזשהו עומק ונופח שונה לעיצוב, אבל הכמות פרטים הזאת היא הופכת לקצת, לא רוצה להגיד מעצבנת, אבל, או לא יודע, מטרידה, היא הופכת לקצת יותר מדי. במיוחד כשאתה למשל רץ מהר, אז יש כל מיני אפקטים על המסך כדי שיהיה לך ברור שאתה רץ מהר, וזה הופך את המסך בעצם ממש ממש רועש. ולפעמים קצת קשה להבין מה קורה בכלל על המסך מרוב שהוא רועש.
זה עבד, לדעתי זה עבד סבבה בפרסונה 5.
זה עבד סבבה בפרסונה 5, כי יש את האפקטים האלה על גבי עיצוב אמנותי יותר מינימליסטי. הטקסטורות okay. של השיער, אור, בגדים, הם די חלקות, בעוד שפה הטקסטורה לא רק שהיא לא חלקה, היא גם אנימייטד. אז למשל, אם אתה מסתכל מקרוב על דמות, אז אתה רואה שהשיער שלהם, יש מין כזאת דוגמה על השיער, כמו של קלף למשל, כמו של יש על קלף, והדוגמה הזאת היא כל הזמן משתנה. אז יש כזה שלושה קלפים שהיא עושה סייקל ביניהם. ואני מבין מה הם ניסו לעשות, וגם זה נראה יורא יפה, אבל כשהכל משתלב ביחד זה קצת too much, וזה, על זה מתווספת התלונה השנייה שלי, זה שהמשחק מאוד מאוד לא שאפתני מבחינה טכנית. האם זה נורא? לא, בכלל לא, זה לא מה שהמשחק מנסה לעשות וזה בסדר גמור, אבל המשחק מאוד פשטני מבחינה טכנית, משהו שנורא חסר לי זה למשל אני שובר חביות ואז יש חלקי חביות על הרצפה, אבל זה סתם אובייקט סטטי, אם אני הולך על זה עם הדמות שלי, זה לא כזה אף לכל עבר, כמו שמאוד מאוד כיף לעשות למשל בפיינל פנטזי 7 רימייק וריברף, כמו שכיף מאוד לעשות באסטרו בוט שיצא לאחרונה, זה מין תוספת קטנה שהיא אפילו לא מתקדמת טכנולוגית היום, כן? היא מאוד, זה נעשה ב-Half-Life 2, בגדול, עם הבוק. אבל אם היו מוסיפים נניח את הדבר הזה, זה היה הופך את המשחק לטיפה יותר עשיר מבחינה גרפית, ודווקא באופן יותר טוב בעיניי. והדבר השני שבעתי טכנית זה ענייני ה-Lazing של התמונה. בעצם, ה-Lazing זה כשאתה רואה קווים ישרים, הם נהיים כאלה מקווקווים או מטושטשים, או כמו תולעים שכזה הולכות על גבי התו הישר הזה. המשחק מלא בקווים ישרים כאלה, והם כולם מאוד לא ישרים, בגלל שאין כנראה פתרון אנטי-אלייזינג סביר במשחק הזה, במנוע של המשחק. אז הרעש הטכני הזה מתווסף לרעש הסגנוני, וזה יוצר תמונה שהיא לא הכי נעימה לעין רוב הזמן. שזה חבל מאוד, כי העיצובים במשחק הזה פשוט מאוד מרהיבים. אם שחקתם פרסונה 5, או משחק אחר של אותו צוות, אתם יודעים שעיצובי האויבים למשל במשחק הזה מטורפים, לא שפויים, והם פשוט ממש 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 טובים. במשחק הזה זה לא שונה, עיצובים ממש ממש מעניינים ומגניבים, ומלאים בדברים שלא ידעתי שאני אי פעם אראה בחיי, והם מפתיעים בכל פינה, וזה נורא נורא, נורא נחמד, וחבל לי שהחוסר נכונות או חוסר רצון לקדם קצת יותר את הטכנולוגיה שעל בסיסו המשחק רץ, קצת פוגעת ביכולת שלהם להעביר את הסגנון האמנותי הזה, שבבירור הם עבדו עליו המון, בצורה אידיאלית. אז זה שני דברים שקצת חבל לי, שמרגיש שהם טיפה אולי יכולו לטש, והם טיפה פספסו בהם, אבל אני לא חושב שהם ישנים, במיוחד, בטח לא בטווח הארוך.
זה מה שאני אמרתי, כאילו, אם יש להם כמות מסוימת של זמן שהם יכולים להשקיע בלפתח את המשחק, לתקן את הדברים האלה שאמרת הרגע, כל כך נמוכים ברשימה שלי מבחינתי, ביחס לליטוש ותיקון בגים, ועיצוב אומנותי, ולשפר את המכניקה של הקרבות והמקצועות וכל זה, ואלה דברים שהם היסטורית ממש טובים בהם, ואני מעדיף שהם יתמקדו בזה, מאשר שהם ינסו עכשיו לשפר מנוע גרפי.
אחד מה שאני מסכים איתך?
ולמעשה שעוד משחקים יעשו את הבחירה הזאת, ולא יזרקו מאות מיליוני דולרים על עיצוב גרף, על פידליטי, שבסוף לא מספיק משמעותי.
חוץ מפוקמון. פוקמון כן צריכים לשפר את המנוע הגרפי, כדאי.
רצוי.
יש גבול. אבל חוץ מהם, כל השאר כן.
לא, אז באמת לא דורש שזה יהיה Final Fantasy 7 Rebirth פתאום, שזה יהיה משחק ממש מרשים טכנית. זה לא צריך להיות, אבל ברמת להביא עובד קבלן אחד שמתכנת גרפי שיעבוד רק על אנטי-אלייזינג במשך 3 חודשים, נראה לי שהוא יתקן את זה. אני לא יודע, אני לא מפתח משחקים, אני לא רוצה להגיד, הם מצלנים, הם קמצלנים, כי הם בבור לא, הם עשו עבודה מדהימה. זה בהחלט לא הנקודה שלי, אבל חבל לי שלא היה איזה מישהו בדרך שאמר, בואו ננצל את ההזדמנות של הפרויקט הזה, נוסיף את הפיצ'ר הטכני הקטן הזה, שהוא סופר נפוץ בכל משחק כבר לפחות עשור, כי לא בגלל יש את זה בכל משחק, אז למה אין את זה פה, אלא בגלל שאני חושב שזה היה מאוד עוזר, ספציפית לסגנון הגרפי המאוד מפורט ומלא פרטים קטנים של המשחק הזה. אני חושב שזה היה ממש משפר את הלוק של המשחק, ושוב פעם, כמו שרמופר אמר, זה לא משנה. ברגע שאני ממש אשב על זה ברצף במשך כמה ימים, אני כנראה כבר לא אשים לב לזה. זה משהו שיבלה ברקע. אז זה לא כזה נורא. סתם דברים ששמתי לב קצת הפריעו לי, אז רציתי כן להזכיר אותם. אבל מטאפורי פנטזיו מסתמן כאחד ה-JRPG הטובים שיצאו זה שנים.
Surprising no one.
Surprising no one לחלוטין.
אני בדיוק הורדתי אותו הבוקר, אז אני אוכל לדבר עליו בפרק הבא ולהגיד מה דעתי.
מגניב. וכן, אני מצפה להיכנס אליו עוד. זה לא יהיה בקרוב, כי יש לי איזה נסיעה באופן אישי, אני לא יהיה איזה שבוע בבית, אבל אחרי זה אני אצלול אליו לתקופה כנראה לא קצרה. הוא נראה לי ימלא את החור בלב של פרסונה 5, ואני כנראה כזה אשחק בו במשך חצי שנה עד שאסיים אותו. לצד עוד משחקים אחרים, כמו שהשחקתי בפרסונה 5, ואני מאוד מצפה לזה. מאוד מאוד כיף. ודבר אחד אחרון, המוזיקת קרב, שוב פעם, Surprising No One, כי אנחנו מכירים את המפתחת הזאת, היא פסיכית, היא מדהימה, אני לא מבין איך הם עשו את זה, אבל הם עשו את זה שוב, ויש שם מוזיקת קרב פשוט מאוד נהדרת.
אני מת להתחיל אותו, אמור, בפרק הבא.
נשמע מצוין. בשבילכם.
הלו, גם חובה עליך לשחק.
לא, אני מצטער, אני לא, אני...
אם כבר אנחנו מחייבים את זיירמן לשחק,
אז פיינל פנטזי 7 ריבר.
זה יהיה... לא, ארקם אסיילום.
לא, פיינל פנטזי 7 ריבר, ואחרי זה ריבר.
יש לכם סדרה עדיפויות מאוד מאוד שונים לגבי במה אני חייב לשחק בהם.
קודם כל, ג'ק ודקסטר.
זיירמן, מתי אתה משחק אלדן רינג?
או, מעולה, מצוין.
אז אפרופו אלדן רינג,
מצוין שאתה שואל, אף פעם, אבל ספר לי על מה אני מפסיד.
כן. אז כן, אפרופו אלדן רינג, אני נשבע שלא עשיתי את זה בכוונה. אני סיימתי את ה-DLC של אלדן רינג, Shadow of the Earth Tree. סיימתי במובן של הגעתי לבוס האחרון, ניסיתי אותו מלא פעמים, לא הגעתי לשלב שאני אומר, אוקיי, אני מתקרב להרוג אותו, ואז החלטתי לנטוש את זה, כי יש לי יותר מדי דברים אחרים לשחק, יצא מטאפור. קיוויתי שאני אסיים אותו לפני הנסיעה שלי לסקוטלנד, אבל לא הספקתי, ועכשיו יש מטאפורי פנטזיו, ועוד כמה משחקים אחרים שאני אדבר עליהם בקרוב. בסדר. אבל שאר ה-DLC, עשיתי ממש, בוא נגיד, זה משחק של פרומסופט, בטוח פספסתי דברים. אבל כמה שאני יכולתי למצוא, בלי עכשיו ללכת לחפור בוויקי את כל פינה, כיסיתי את כל המפה, עשיתי את כל מה שיש לעשות ב-DLC, סייד קווסטס וכל הדנג'נס ובוסים אופציונליים וכאלה, והוא היה ממש ממש כיף. אני לא יודע, מי ששיחק באלדן רינג, אני כנראה לא צריך להגיד לכם ששווה לשחק גם ב-DLC, אבל רק למקרה שצריך, בהחלט שווה. זה basically expansion pack. זה DLC של $40, כן? וכאילו, יותר ארוך מרוב המשחקים האחרים ששיחקתי השנה. והוא מצוין, כל מה שטוב באלדן רינג, עם קצת יותר כזה עיצוב שלבים, עיצוב סביבות קצת שונה. קצת יותר, דיברתי על זה כשרק התחלתי אותו, הוא בונה קצת יותר על הבדלי גובה. הדרך הכי טובה, הדוגמה הכי טובה בשביל להסביר איך זה עובד, יש זה מקום ב-DLC, שנכנסים לאיזשהו כזה קטקומב גנרי, כמו שיש מיליון מהם במשחק הבסיסי. ואז נכנסים, מגיעים למעלית, יורדים למטה, במשך הזה כאילו, כמות יפה של זמן, כזה, אוקיי, מה, לאן זה הולך? איפה יש עוד למטה לרדת? ואז יש כזה מסדרונות וכאלה, ואז מגיעים לעוד מעלית. ואז יורדים שוב אותה כמות של מאוד מאוד הרבה זמן למטה, ואז יש עוד מסדרונות, ועוד מעלית, ושוב יורדים למטה, ואז בקצה של כל זה, אחרי הבוס, שתמיד יש בסוף של הקטקום, יש יציאה, ומגיעים לאזור אחר במפה, שהוא אזור שכאילו, כבר הייתם בו, כלומר, נקודה במפה מבחינת ה-XY שכבר הייתם בה, אבל פשוט איזה קילומטר למטה. ויש לא מעט מקומות כאלה ב-DLC, שאתם כאילו נמצאים ליד, ממש ליד מה שאתם רוצים, אבל יש, זה מעל צוק. ואתם כאילו, אוקיי, עכשיו, איך מגיעים לשם? אז הוא משחק עם זה הרבה יותר, קצת יותר כזה שבילים מתפצלים בניגוד לאזורים פתוחים גדולים, אויבים חדשים, סביבות מאוד יפות ומגניבות, מלא בוסים, מה שהייתם מצפים מעוד אלדן רינג, עשוי מאוד מאוד טוב, עוד קווסטים, עוד עלילה, קיצור, עוד אלדן רינג והוא מאוד מאוד מומלץ. זה Shadow of the Earth Tree. חזרתי, חוץ מזה, ל-Nine Souls, שזה, דיברתי עליו לפני, לא זוכר כמה פרקים, לפני כמה חודשים נראה לי.
מלא זמן. פרקים 341 עד 344. בדקת.
מלא זמן.
כן.
כן. אנחנו ב-347 עכשיו.
זה יולי, בקיצור. דיברת עליו ביולי.
אז מה שאמרתי עליו, אז זה שממש ממש אהבתי אותו, הוא משחק כזה מטרוידבניה, אבל סקירו. כלומר, קרבות מאוד קשים ומבוססים על פרי. אבל בכיאה למטרוידבניה, הרבה קפיצות וכזה אקשן דו-מימדי עם פלטפורמינג. מאוד מאוד נהניתי ממנו, מכניקה מצוינת, עיצוב שלבים מצוין, מאוד יפה, מצויר כזה, יפה. אבל באמצע המשחק יש בוס שפשוט גרם לי לעשות רייג' קוויט, שהיה פשוט בלתי אפשרי עם כזה, להרבה בוסים במשחקי סולס יש הרי פייזז, ואיך שהבוס הזה עבד, זה הפייז הראשון, הוא קרב בוס, סבבה, יש לה כמה התקפות ולומדים אותם, ואז מתחמקים מהם כמו שצריך, עושים פרי, עוברים את הפייז הראשון. אז מגיע הפייז השני, שבו זה גרסה יותר קשה של אותן התקפות, ואז מגיע הפייז השלישי, שהוא פשוט שונה לחלוטין, שום דבר מה שראיתם עד עכשיו, ומהסוג שממש אותי אישית מעצבן של בוס פייטס, שהבוס בלתי פגיע למשך איזה שתי דקות, ואז יש נותן לכם חלון של חצי שנייה שאפשר להרביץ לו, ואז חוזר להיות בלתי פגיע. אז צריך כאילו להתחמק באיזה 15 התקפות ברצף, ולתת שתי מכות, ואז לחזור להתחמק.
אז כיף.
וכל זה מגיע אחרי שני פייזס שצריך לעשות שוב עם מתים. אז ניסיתי את זה לא מעט פעמים, אמרתי, טוב, די, לא, אין מצב, אני לא עושה את זה. ונטשתי את המשחק. עכשיו, לאחרונה שמעתי פתאום הרבה אנשים מדברים עליו שוב, ואומרים שהם מאוד נהנו ממנו, אז אמרתי, טוב, יאללה, ניתן לו עוד הזדמנות, אולי אני אוריד את הרמת קושי או משהו, רק בשביל הבוס הזה. חזרתי למשחק, גיליתי שאי אפשר להוריד את הרמת קושי באמצע המשחק, או אפשר להוריד, אבל אז אי אפשר להעלות את זה חזרה אחרי הבוס, אז אני לא רוצה לעשות את זה. אבל אמרתי, טוב, אני אתן לזה עוד כמה ניסיונות בכל זאת, ואז גיליתי שהם שינו את זה, הם כנראה הסכימו איתי, כי הם שינו את השלב הפייז השלישי של הבוס הזה.
הם הקשיבו לפודקאסט.
ועכשיו זה כנראה. אז הם תקנו את זה, המשכתי את המשחק, אני עכשיו כמעט בסוף, כבר הולך לכיוון הבוס האחרון, וכמעט ניקיתי לחלוטין את כל המפה. באמת, משחק מדהים. הבוס הזה, האחד הזה, היה הדבר הבעייתי היחיד במשחק, פחות או יותר. ועכשיו, כשהם תקנו את זה, הוא משחק מעולה, ואני מאוד מאוד ממליץ עליו. באמת, אחד המשחקים הטובים השנה שאני שיחקתי. אז למי שזה נשמע לא מעניין, השם הוא Nine Souls, לא Souls כמו נשמות, אלא S-O-L-S.
אבל יש Souls כמו נשמות? במשחק?
יש במובן שהוא Souls-like. כן. אז כן.
קול.
כן, משחק מאוד, עיצוב גרפי מאוד חמוד, סיפור סייפיי מעניין, באמת משחק מצוין. והדבר האחרון ש... כמעט אחרון ששיחקתי, זה משחק בשם I Am Your Beast, של סטודיו שנקרא Strange Scaffold, שהם עושים הרבה משחקים כאלה קטנים, ועם קונספט מעניין, וכאילו מכניקה מאוד ספציפית שהם בונים סביבת המשחק, עיצוב גרפיקה יחסית פשוטה, ומשחקים יחסית פשוטים, אבל הם ממש כזה נכנסים עמוק למכניקה מסוימת. המשחק הקודם שלהם, שניסיתי אותו כזה בקצרה, ניסיתי דמו, והיה חביב, אני לא זוכר איך קראו לו, אבל הוא היה basically Max Payne. כזה bullet time, אבל הרבה יותר פשוט ושלבים קצרים וכאלה. והמשחק הזה הוא Hotline Miami בגוף ראשון.
אוקיי,
במקום,
סביר.
הוא קצת שונה במובן של עם הוטליין מיאמי הוא כזה מאוד 80s, כזה סמים וטריפי וצבעוני והכל. המשחק הזה הוא בתמה של כזה covert ops וכזה rogue agent. כל המשחק הוא בכזה יער, או אני לא יודע, כל המשחק, אני רק התחלתי, אבל זה ביער, ואתם משחקים סוכן בודד כזה שעזב את הסוכנות והלך כאילו לגור ביער, ועכשיו הם מנסים להחזיר אותו לסוכנות, וכל שלב זה כזה סביבה מאוד קטנה שצריך, לא בכל השלבים, אבל ברמה הבסיסית צריך פשוט להרוג את כל מי שנמצא שם, כמה שיותר מהר, ויש כזה אובג'קטיבס משניים תמיד, ומאוד מאוד מהיר, בדרך כלל כאיזו עירייה או שתיים הורגת כל אויב, או שיש סכינים, או אגרופים, או חביות מתפוצצות וכולי. שלבים לוקחים כזה חצי דקה, דקה אם עושים אותם כמו שצריך, אתם אמורים כזה לנסות שוב ושוב עד שמגיעים, מקבלים ציון טוב. וזהו, הוא מאוד חמוד. באמת ברמה הבסיסית זה פשוט הוטליין מיאמי תלת מימדי בגוף ראשון, וזה קונספט מאוד נחמד. והסיפור שלה כזה, העלילה מועברת בדיאלוגים בין משימות, כזה בין הדמות הראשית בדרך כלל כזה המפקד שמנסה להחזיר אותו לסוכנות. זהו, זה פשוט משחק חמוד. I am your beast.
אני ניסיתי להיכנס לאתר שלהם בשביל לברר, לנסות לעזור לך עם השם של המשחק שלהם שהוא כמו מקס פיין. אני מניח שזה אל פאסו נייטמר אולי?
כן.
אוקיי?
Okay? אל פאסו אלסוור.
אוקיי, זה אל פאסו החדש יותר. פשוט כי, אבל הם מאוד טובים בשמות, אני חייב להגיד.
כן.
כי נכנסתי לאתר שלהם ויש להם את Space Warlord Organ Trading Simulator, ו-An Airport for Aliens Currently Run by Dogs.
זה אותם הם, וואו.
והם עשו גם את קליק הולדינג שדיברתי עליו בפרק לאחרונה.
וואו, איזה
מגוון. נכון, שכחתי שזה שלהם. כן, כן, הם עושים משחקים מאוד מגוונים ומאוד מעניינים וקצרים ופשוטים. שמעתי גם ראיון עם המנהל של הסטודיו, יש להם תרבות עבודה כזה מאוד סבירה והגיונית, שזה נדיר בתעשיית המשחקים. ומנסים כזה לעשות את זה sustainable ולהיות נחמדים לעובדים שלהם וכולי, אז אני מאוד מעריך אותם. כן, זהו. ודבר אחרון, ממש במשפט, יצא בלטרו לטלפונים ניידים, זה מצוין.
ישמרו לכם, זה לא...
זה בא בדיוק, כן. זה בא בדיוק בזמן בשבילי, כי זה יצא כמה ימים לפני שטסתי שבוע וחצי בסקוטלנד, אז היה לי מה לעשות בכזה זמן מת. זה היה מאוד נחמד. הוא בלטרו. אין מה להוסיף מעבר לזה, אבל על טלפון. זה מצוין.
אני לא... אני נמנע מלהוריד בלטרו לטלפון.
זה מסוכן, יש לכך השלכות. צריך לדעת למה אתה נכנס.
כן.
אני יודע טוב מאוד למה אני נכנס. I can quit whenever I want.
מצוין.
But I never want to. אחלה, טוב.
כן. זהו, זה משחקים.
כן, זה משחקים. חדשות? קצת חדשות?
כן, חדשות. אהבה.
קודם כל, אחד מהדברים שקרו כבר קצת לפני הרבה זמן, אבל היה לנו פרק ספשייל ולא היה לנו זמן לדבר על זה, זה שהכריזו ההכרזה הכי צפויה בעולם על ה-PS5 Pro. לא ההכרזה הכי צפויה בעולם, ההכרזה הכי צפויה בעולם תהיה לסוויץ' 2, אבל כאילו, אבל...
כן, ידענו שזה מגיע, כן. היו שמועות, היו דליפות, היה ברור לחלוטין שזה הולך לקרות.
כן, וזה היה מאוד לא מרגש, אולי אותי רק, לא יודע.
לא, לא, זה הקונצנזוס.
כן,
בגדול.
זה כזה, פשוט
אוקיי, מאוד כן, יקר ביחס למה שזה דולר. אמור לתת, זהו, כן.
כן.
זה בבירור, בניגוד לחצאי דורות הקודמים, זה די בבירור מיועד אך ורק ל... אנשים שכאילו ממש סיקורס, או אנשים שאין להם פלייסטיישן ורוצים לקנות עכשיו, כבר לקנות את הדגם החדש.
גם כן. להם זה קצת הצעה לא בהכרח מפתה במחיר שהם מציעים את זה.
זה כאילו, אתה חושב שזה אולי מה שמפתה בזה יהיה כל האקסקלוסיבים שיוצאים לפלייסטיישן.
אבל הם לא הציגו אף אקסקלוסיבי חדש.
זהו, אבל לא הציגו כל כך אקסקלוסיבים.
כן.
לא, אבל ששבועיים אחרי זה בסטייט אוף פליי הם הציגו אחד.
כן, אוקיי.
התיאוריה ששמעתי שהיא מאוד סבירה זה שהם מאוד קיוו שעד עכשיו כבר יהיה GTA 6.
כן, זה נשמע הגיוני.
ואז זה יהיה תירוץ לזה?
כן, אבל זה קצת כל יצרנית קונסולה בונה על זה שיהיה GTA 6, כי זה כזה 10% מכל ההכנסות שלהם בדור.
כן, אבל ספציפית בתור תירוץ לאנשים לשדרג את הפלייסטיישן שלהם.
נכון. כן, אז ממש יקר, הם לא עשו עבודה מאוד טובה להבהיר מה מקבלים מהשדרוג המאוד יקר הזה.
יש עוד חומרה, מקבלים חומרה.
כן. יש, בגדול יש 3 דברים שהם שיפרו.
אני חושב שאנחנו באמת לא צריכים להתעכב על זה, חוץ מלהגיד ש...
כן,
התגובות נעו בין מה, לא משנה, לבין מה, אני אקנה את זה. בגדול, זה התגובות.
זה ארז, ארז, מה, אני אקנה את זה.
זה ארז, כן.
כן.
רגע, האמת ש... אז נעשה את הסגווי, וכבר הזכרתי שבסטייט אוף פליי היה את המשחק האחד האקסקלוסיבי החדש שהם הכריזו עליו, שזה Ghost of Yotei, ההמשך ל-Ghost of Tsushima, שהוא המשך במובן שזה אותו סטודיו ואותו סגנון של משחק, ואותו כזה אתוס כללי, אבל זה דמויות שונות, זה כמה מאות שנים אחרי זה מבחינת התקופה שזה קורה בה, זה יהיה סגנון משחק כנראה קצת אחר, הם אומרים שהם למדו הרבה מהביקורות על המשחק הראשון, והם יודעים מה היה טוב ומה לא היה טוב, אז אפשר לצפות ללא מעט שיפורים במובן הזה. אריקה אישי מדובבת את הדמות הראשית, ואריקה אישי אחלה, אז אני מצפה לטוב שם.
קצת יש הרגשה שהם עשו, אחרי שכאילו כולם מתרמו על Assassin's Creed Shadows וכמה שהוא ווק, אז כאילו ג'י, למה אתם לא יכולים להיות כמו Ghost of Tsushima, ואז הכי זו שהדמות הראשית בזה תהיה אישה, אז כאילו עשו להם דווקא. אז שאני בעד זה, בגדול, אז סבבה.
כן.
ומכאן אפשר לדבר על Assassin's Creed Shadows, שהוכרז שנדחה ל-2025. לא יכול להגיד שזה סופר מעניין ומרגש, אבל יש אנשים שאוהבים את Assassin's Creed, שזה מעניין אותם.
יש אנשים שמאוד אוהבים את Assassin's Creed, כן. והסיבה שהם נתנו לדחייה, אני דווקא ממש סבבה עם זה, הם אמרו שכאילו הם basically Star Wars Outlaws קיבל הרבה ביקורות שליליות, וגם לא הצליח כמו שהם ציפו, וחלק מאוד גדול מזה זה שהוא היה פשוט חרה מבחינה טכנית, ובבירור, בבירור היה צריך לחכות עוד כמה חודשים לפני שהוא יוצא רשמי, אז הם החליטו לדחות את Assassin's Creed Shadow, כדי שזה לא יקרה גם לו. אני מכבד את זה.
כן.
כן, האם 3 חודשים יספיקו לזה? קשה לי קצת להאמין, אבל אני חושב שיש פה איזושהי התעקשות כן להוציא את זה בשנה הפיסקלית הזאת, ולא אחרי.
כן.
שזה כן. ברור מאיפה זה נובע, אבל הנכונות כן לדחות היא חיובית בעיניי גם. אני מקווה שכן יהיו לזה תוצאות חיוביות.
נקווה. ידיעה שמאוד, שיחסית אומרת מעט מאוד, אבל מאוד מאוד מעניינת אותי באופן אישי, ולכן אני אזכיר
בכל זאת. כן, כן, זה פה לחלוטין בשביל...
כן, זה לא, כי זה לא אומר כלום בגדול. אבל היה, הוכרז על המשך ל-Alien Isolation, Creative Assembly הכריז עליו באופן רשמי, זה היה בפוסט כזה לכבוד היום הולדת 10 שנים ל-Alien Isolation, אז הם כאילו מדברים, מעלים איזה כזה פוסט עם תמונה ועם טקסט מאוד משתפך, איזה יופי, אנשים כל כך אהבו את Alien Isolation, אנחנו כל כך שמחים שאתם אהבתם אותו, אנחנו מתרגשים ידה ידה, ואני כאילו קורא את זה, והם כזה, אוקיי, אבל פאקינג תכריזו על סיקוול? ואז איזה 5-6 פסקאות פנימה, הם כזה, ודרך אגב, אנחנו מכריזים על סיקוול. אז אחלה. אנחנו לא יודעים עליו כלום, והם הכריזו שהם מתחילים לפתח אותו, אז הוא כנראה יצא עוד 4-5 שנים אם הוא לא יתבטל באמצע, אז באמת ידיעה שלא אומרת הרבה, אבל אני אמרתי, בכמה מקרים כמה אני אוהב את Alien Isolation, אז אני פשוט עכשיו נכנס למצב החזקת אצבעות, עד 2029 או מתי שהוא לא יצא. זה מגניב.
כן.
כמה דברים לפני שאנחנו מסיימים, Red Dead Redemption סוף סוף, בשעה טובה, מגיע ל-PC.
באיחור קל.
באיחור קל, אחרי שכבר יצא משחק המשך והכל.
כן, אבל המודרים ייהנו מזה מאוד.
כן, הוא מגיע ב-29 באוקטובר, כולל ה-DLC של הזומבים. סוני הכריזה על... ממשיכה את הרצף של הרימאסטרים שלא ברורים לאף אחד, עם שיא חדש של Horizon Zero Dawn. אוקיי, בסדר, תעשו מה שאתם רוצים, סוני.
הוא עדיין, הורייזון המקורי עדיין נראה מאוד טוב.
כן, והוא אחלה משחק. הוא יצא ל-PC לפני 4 שנים, וכולם שיחקו בו ומאוד נהנו.
כן, הם עשו קצת דיק מוב עם ה...
הם עשו הרבה דיק מוב.
כן, אבל הם עשו, ספציפית מסביב לרימאסטר הזה, הם עשו כי... אנשים אמרו, יופי, אז נקנה את הורייזון זירו דון בגרסת PS4 שלו, ואז נקנה את ה-PS5 אוטומטית, ואז נוכל לשדרג אותו לרימאסטר ב, לא זוכר, רק $20, או כמה שזה לא עולה. קיצר, היה שם איזשהו לופול, אז בתגובה לזה הם עשו דליסטינג להורייזון זירו דון, מכל מקום שבו הוא מופיע, כולל בפי-סי, אם אני זוכר נכון.
אני חושב שבפלייסטיישן הם העלו את המחיר שלו, ובפי-סי הם פשוט עשו לו דליסט.
כן, אוקיי, זה נשמע נכון. אז יופי, יפה על זה.
כן.
כן.
אז כן, זה דבר שקורה, תודה סוני. דבר אחד אחרון מבחינת חדשות, אלארמו.
כן.
ההכרזה המרגשת של נינטנדו, שכולנו רצינו לשמוע.
כן, נינטנדו סוף סוף הכריזה על חומרה חדשה, זה שעון מעורר.
כן, הוא אדום והוא עושה רעשים ממשחקים של נינטנדו.
ייי!
כן. והוא $100.
כן, אם זה משום מה מעניין מישהו, אז יש וידאו שנשים לינק בשונות ואתם מוזמנים לראות. אבל אלארמו...
ייי, אח השם.
חומרה חדשה של נינטנדו.
כן.
וזהו לגבי חדשות. לפני שאנחנו מסיימים, אני אשתלט הפעם על פינת מעבר לפינה. עוד פעם אחת נזכיר שזו הפינה שבה אנחנו מסתכלים קצת לעתיד, ולא רק על דברים ששיחקנו בעבר, ומדברים על משחק שיצא בימים / שבועיים הקרובים, לפני הפרק הבא. בפרק הבא אני די בטוח שאני אדבר עליו, כי אני מאוד מאוד מחכה למשחק הזה. והמשחק הפעם הוא נבה, N-E-V-A, שהוא המשחק החדש של הסטודיו שעשה את קריס, מלפני 6 שנים? וואו. שאחד המשחקים הכי יפים ששיחקתי אי פעם. קריס היה המשחק הראשון שלהם, הם עובדים, זה שני בחורים בספרד, שעובדים ביחד עם אומן מקומי ספרדי, שמצייר את כל האנימציות והרקעים הזה של המשחק, וזה מבחינה ויזואלית הוא מדהים, במובן של כאילו ברמה של שיחקתי בו עצרתי כל איזה כזה רבע שעה כדי לעשות סקרינשוט, פשוט כי זה היה כזה יפה, אבל מבחינת משחקיות הוא היה מאוד פשוט, ולא מאוד מחדש ולא מאוד מעניין, זה בעיקר היה ויזואלי וסיפור כזה חביב שהוא עובר בצורה מאוד מינימליסטית. ונבה זה המשחק השני שלהם, והם מנסים לעשות אותו הרבה יותר משחקי. אז יש פה קרבות ואקשן ופלטפורמינג, הוא עדיין דו-מימדי, עדיין מאוד 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 יפה. יש בחורה שמסתובבת עם איזה פוגשת איזה כזה זאב שאיכשהו מצטרף אליה למסעות שלהם, ולאורך המשחק הם כזה מתבגרים ביחד. זה לפחות התיאור של המשחק. אני מאוד ממליץ לראות את הטריילר, גם אם אתם לא מתכננים לשחק במשחק, פשוט כאילו, מה זה יפה.
שכנעת לראות את הטריילר.
כן, והוא יוצא ב-15 באוקטובר, שזה לפני שהפרק הזה יעלה, אז אם זה נשמע לכם מעניין, אתם יכולים ועכשיו ללכת ולשחק בו. אני בהחלט מתכנן לעשות את זה. השם שוב הוא נבה.
אחלה, אני רואה את הטריילר, הוא באמת מאוד יפה.
הוא גם הוכרז ממש לא מזמן, הוא הוכרז ויוצא ממש מהם.
כן. אבל כאמור, הם עברו 6 שנים מאז המשחק הקודם שלהם.
כן.
דו עליו הרבה זמן.
כן. טוב, נסיים. אז כן. זהו, אז זה הסוף. אנחנו נהיה פה עוד שבועיים עם עוד פרק שבו נדבר על עוד משחקים. כל שם, כרגיל, אם אתם רוצים קישור לדף פייסבוק, טוויטר, יוטיוב שלנו, אז אתם יכולים להיכנס ל-www.game.co.il, שם זה המוקד שיש בו הכל. פשוט הכל הזה זה בעיקר הבודקאסט. אבל זאת הנקודה.
אתה אמרת הבודקאסט?
אולי? פשוט זה בעיקר הפודקאסט. במקרה שאמרתי בודקאסט. מה זה בודקאסט? נשמע מלוכלך.
משהו מאוניפנס. הבודקאסט זה לא בבלוג, הבודקאסט זה באוניפנס שלנו.
זה נשמע כמו פודקאסט של אנשים שמצביעים לדונלד טראמפ. בגדול.
ברוכים הבאים לגיימבוד.
גיימבוד, כן. פודקאסט הפיטנס. זה
הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימבוד.
יופי. כן, אז זהו, אז כן, בדיוק נשים נקודה, יהיה, בואו לשם, יהיה כיף מגניב, ולהתראות.
להתראות.
יודע שהטקסט של הפרק הזה הולך להתחיל בברוכים הבאים לגיימפורט, הפודקאסט של המשחקים גיימפורט.